רחל עזריה עם פרשת דרכים, שיחות על פרשת השבוע, מבית All In, הבית של הפודקאסטים.
שלום וברוכים הבאים לפודקאסט פרשת דרכים, שמי רחל עזריה ונמצאת איתי היום רותי גרינגליק. שלום רותי.
שלום וברכה.
שאימא לחמישה, מנחת הורים, מרצה במרכז שפר להנחיית הורים, ואימא של שאולי, שנפל בסוף דצמבר 23, בסוף בצפון הרצועה.
כן. כן.
טוב. ואני רוצה, אני שמחה שאת פה, ואנחנו נדבר על מגילת העצמאות. זה בעצם סוג של ספיישל יום העצמאות. אנחנו מקליטות ממש בערב יום השואה, וגם הפרק יצא בין יום השואה ליום הזיכרון, יום העצמאות, כמו זה אלה הימים.
ונתחיל... אצלנו קוראים לזה החגים השקולים.
או, וקראתם לזה עוד לפני.
לא ככה. לא. אבל עכשיו בין החבורה של השקולים זה כבר ברור. נדבר אחרי החגים השקולים. זה נהיה סלוגן.
כן. כן. יש, כן, נדבר אחרי החגים השקולים, וואו. טוב, אז אנחנו נפתח על פי מיטב המסורת בפעם לא מפרשת שבוע, אלא ממגילת העצמאות. הפעם היינו קוראים זה הפסוק האהוב, אבל אז גילנו שזה לא תמיד אהוב, אז זה שצד את עינך. כן, לא בכך אהוב.
קודם כל אני רוצה להגיד תודה שהחזרת אותי לקרוא את מגילת העצמאות, שנראה לי מהתיכון, וגם בתיכון לא התעמקנו.
תגידי, הייתם צריכים ללמוד אותה בעל פה?
לא.
לא? אני הייתי בבית ספר שהיינו צריכים ללמוד חלקים ממנה בעל פה.
לא. לא למדנו בעל פה, אני זוכרת שקראנו, בואי נגיד שיותר מ-40 שנה לא ראיתי את הטקסט, ואולי אף פעם לא ראיתי אותו מההתחלה עד הסוף בכזה ריכוז.
וואו.
אז על זה אני רוצה
להגיד. הוא טקסט יפה, נכון? הוא מאוד יפה.
הוא גם מאוד חי את ה...
כן, כן, הוא מרגש גם, כן. יופי, אז אני שמחה, אז בואי תבחרי את החלק שבחרת.
מה שקפץ לי לעיניים, איפה זה?
רגע, את היית ב-29 בנובמבר 1947?
בחלק האמצעי, ב-29 בנובמבר 1947, קיבלה עצרת האומות המאוחדות החלטה המחייבת הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. וכאן מה שקפץ לי לעיניים, העצרת טבעה מאת תושבי ארץ ישראל לאחוז בעצמם בכל הצעדים הנדרשים מצידם הם לביצוע ההחלטה. ההכרה הזו של האומות המאוחדות בזכות העם היהודי להקים את מדינתו אינה ניתנת להפקעה. אמרו, תשמעו, אנחנו מחליטים שיש לכם מדינה, אנחנו נותנים לכם את הזכות להכריז עליה, אבל זה אחריות שלכם.
נכון.
בלי להתקשקש ובלי ללכת מסביב, אמרו, תשמעו, אתם רוצים שזה יקרה? קחו אחריות על זה. זה מאוד, חזרתי פעמיים וקראתי את זה ואמרתי, זה טיפה אפילו לא מתאים לכל מה שיש לפני ואחרי. זה סגנון שהוא מאוד מליצי והוא מאוד כזה עם חזון וזה, ופתאום באים ואומרים לנו משהו לעשות. משהו שהוא... קצת מזכיר לי שאנחנו כבר אחרי פסח, ופסח יש את הדיינו הזה שאני נראה לי 31 שנה מאז שאני נשואה, תמיד שואלת את בעלי, אבל תגיד, מה זה הדיינו הזה? מה, באמת היה מספיק אם הוא היה מכניס אותנו לארץ ישראל ולא היה נותן בית פרי, הוא היה מוציא אותנו ממצרים, אבל לא היה. אז הוא אומר, דיינו לזה, זה להגיד תודה. מה שנתת, דיינו. אבל השנה הוא... חידש משהו שבעיניי זהו, הפסקתי לשאול כי עכשיו אני מבינה, שהדיינו הזה, זה עד כאן, קדוש ברוך הוא עשה, הרי בסך הכל אנחנו מאוד פסיביים באגדה, וצאת והבאת, נכון, הכל נכון. עושים לנו, ופתאום הדיינו הזה אומר, עשית? עכשיו אנחנו.
הדיינו, עברת האחריות.
העברת המקל, זאת אומרת, כן. הקדוש ברוך הוא נתן ונתן ונתן, ועל כל דבר אפשר להגיד דיינו, וככה זה קצת בחיים. אתה יכול להסתכל ולהגיד תודה, ומכאן אני. אתה יכול להסתכל רגע, אבל למה לא עוד? ונדמה לי שאנחנו במקום, בכלל, זו קצת גישה לחיים, שצריך להסתכל ולהגיד, מה התפקיד שלי בעולם? מה, קיבלתי את זה ואת זה, גם קיבלתי מכות, עכשיו מה אני עושה? זאת אומרת, זה קצת המקום של הבחירה. שבטח עוד נדבר עליו, אבל פה זה קפץ לי שיש כאן קצת הוראות הפעלה והעברת אחריות, אפילו שהמועצת האומות המאוחדות, זאת אומרת, הם אומרים, אתם רוצים שזה יהיה, תעשו את זה.
זה אתם, זה שלכם. טוב, אני אגיד על זה משהו, ואחר כך אני אגיד על החלק שאני בחרתי. את יודעת שהמגילה היא בנויה לפי, היא בעצם מגילה שנבנתה במחשבה משפטית.
כן.
אז זה היה בהתחלה, הועיל והועיל 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 והועיל.
ובן גוריון הוריד את זה.
ואז כן, ואז הפך להיות לפיכך. בסדר, זה החלק היחיד שם. עכשיו, תשימי לב שמה שאת מדברת עליו הוא רגע לפני הלפיכך. זאת אומרת, זה בדיוק השלב המעבר ממשהו מאוד היסטורי, זה כאילו טיעונים משפטיים. אז זה כאילו הטיעון המשפטי הכי פחות היסטורי, נכון? הוא הכי כאילו, תקשיבו, פשוט אמרתם לנו, אז, ולפיכך.
הוא גם פחות טיעון משפטי, תכלס.
זה דווקא בעיניי אחד הטיעונים הכי משפטיים, שהוא אומר, מה זאת אומרת, עצרת האומות החליטה, אחרת...
לא, אני דיברתי על האחריות שלה.
על האחריות, כן, נכון. לא, המשך, הבנתי, את אומרת, הרגע הזה שהם אומרים, למרות ש... תראי, אני קוראת את זה, את קוראת את זה כמנחת הורים,
נכון.
ואז את חושבת למקום של האחריות, ואני רוצה לומר שאני קוראת את זה בסוף, אני 11 שנה הייתי בפוליטיקה, ואני כל הזמן עוסקת בשינוי חברתי, וכשאני רואה את זה, אז אני מאוד רואה את זה שהם אומרים, תקשיבו, נכון, אתם קיבלתם את ההחלטה בעצרת האומות, אבל אתם טבעתם מאיתנו, תושבי הארץ, לעשות בעצמם את הצעדים הנדרשים. עכשיו, אני שומעת בזה טיעון מול ארצות הברית שאמרו להם עוד לא, מול המדינות שאמרו להם רגע, לא, אולי, זה וזה, ואז אומרים, תקשיבו, אני להזכיר לכם, את מבינה, יש פה איזה
יש מין... יש עניין גדול גם בלקחת אחריות אישית.
נכון.
מדהים. מוכנה לקבל גם את הפירוש
את הפרשנות הזו, כן. לא, אני חושבת שזה הכל ביחד, ואני אגיד לך עוד משהו על זה, שאחר כך נדבר קצת על בן גוריון, בסדר? חשבתי עליו, בהקשר של הנחיית הורים, כאילו, איך אנחנו מתייחסים אליו, כאל אבא או לא, ודיברתי עם חברה שלי, והיא גם הייתה פה בפרשת ויקרא לפני שנה, נלי מרקמן, שהיא מנכלית של בית בן גוריון. וככה כשקראתי שוב את המגילה, אז שאלתי את עצמי, האם בן גוריון אהב את העם? האם הוא אהב אותנו? כאילו, האם הוא, את מבינה? כאילו, יש מנהיגות אוהבת, ויש מנהיגות שלא בכך אוהבת, זה לא...
השאלה מה התפקיד של מנהיג.
לא, נכון, ושאלתי האם, והיא אמרה לי, לא, נכון, אני לא בטוחה שמנהיג, אבל אני מעדיפה מנהיגים שאוהבים, ברור שגם, אני חושב שזה חלק גם מקצת דינמיקה הורית, אבל נדבר על זה אחר כך, אבל... כששאלתי אותה אם זה, אז היא אמרה, יותר מהכל, בן גוריון האמין בעם.
וואו.
כן.
את הרמת לי להנחתה חבל על הזמן.
אנחנו, וזה מדהים, כי זה בדיוק הטקסט שאת בחרת. זה הרגע שבן גוריון, הוא אומר, כן, זה האחריות שלנו, והוא סוג שגם אומר לעם, אנחנו נעשה את זה. כל המגילה הזו, היא מגילה שיש לה המון אוזניים, ויש פה גם את העם שצריך לשמוע, זה אפשרי, הרי כולם שקשקו, והוא האמין בעם. הוא אמר, העם הזה יכול להקים מדינה, שזה 2000 שנה לא חשבו, את מבינה, יש בזה משהו מעצים בטירוף.
ועם המון המון אומץ, כי נכון. בעצם, בכל זאת חזרתי ולא רק קראתי את מגילת העצמאות, אלא קראתי גם כל מיני סיפורים מסביב, ובעצם הכרזת המדינה הייתה גם נתונה, היה צריך להצביע על זה, כי ההשלכות של זה הרי היו הרות גורל.
נכון.
ואספת העם, או איך שזה עדיין לא היה כנסת, אז היו ממש חצי-חצי.
הם היו יותר גרוע, זה היה יותר גרוע מחצי-חצי, זה כאילו...
בואי תשמעי את האנקדוטה, את יודעת, לא מקשימה לבות.
לא, לא, הכל טוב.
אז אני לא חרשתי לעומק,
אבל קראתי... זה מה שמספרים, כן.
אז זהו, אז קראתי סיפור מדהים, שהיה חצי-חצי, והוא היה צריך להכריע את ההצבעה הזאת, ואז הוא ביקש להביא אליו את הרב מימון. הרב מימון היה פעיל, הקים את תנועת המזרח, ידע מאוד מאוד... פעיל גם פוליטי וגם חברתי. והרב מימון היה בירושלים, הנצורה.
כן.
והוא שלח לו, אני לא יודעת אפילו איך קוראים לזה, סוג של הליקופטר לירושלים, מטוס, לא הליקופטר, מטוס, שלא זוכרת את שמו, ובאו לקחת את הרב מימון. הבעיה הייתה שהרב מימון היה עם רגל שבורה, עם גבס,
אוקיי.
שלא נכנסה לתוך המטוס. ותקשיבי טוב, כל כך התעקש לבוא להצביע, שקשרו לו, אני בררתי את זה בכמה, זה קשרו לו את הרגל מחוץ למטוס.
אוי, אוי.
והוא ככה טס לתל אביב. והוא הצביע. ונפלה הכרעה של מכריזים על המדינה, מכריזים, והיה שם איזה ציר אמריקאי שאמר, אני עוזב את הארץ כי אני לא רוצה לראות במפלתכם, אני לא יכול לחשוב שיש חדרו אתכם.
היה פה... מרשל, קראו לו, כן, שהוא ממש אמר להם, בבקשה, לא, תנו לי כמה שבועות.
כי אני לא רוצה לראות במפלתכם, ועל זה, אני חושבת שזה בגמרא, שכתוב, עוף השמיים יוליך את הכל, הכל בקוף.
כן.
כאילו, הוא אמר, אני חייב לבוא, ובכלל, מה זה להיות כל כך dedicated, וכל כך מסור, לאחריות שלך, לקחת... על הגב שלך להיות גם מכריע הכל, כאילו הכריזו על המדינה, עומדים על רגל אחת.
כן.
תחשבי על בן גוריון, איזה אחריות...
אחריות משוגעת.
הוא היה צריך כדי לקחת, ואמרו לו, וגם הכל, זה הרי, מה שאומרים לנו הרבה פעמים, זה גם הקולות הפנימיים שלנו, איך אתה מחליט שאתה מכריז על הקמת המדינה, ויודע שיש כאן סכנה קיומית, לכל מי שיושב בציון, זאת אומרת, תחשבי איזה אחריות הייתה לו.
את יודעת שבן גוריון, הוא למד יוונית עתיקה, כדי לקרוא את הכתבים הקלאסיים, על המהות של מדינה. זאת אומרת, היה בו משהו, וזה מתכתב בדיוק עם מה שאת אומרת, התחושת האחריות הזאת, כאילו, איך אתה מקים מדינה? זאת אומרת, איך אתה... יש גם את מכירת הפתקה המפורסמת, שהוא כותב דגל, סמל, המנון, וזה כאילו... כמה אנשים גם בעולם אי פעם היה להם את הרגע שהם בעצם הקימו מדינה. עכשיו, זה לא היה לבד כמובן וזה, אבל יש משהו בזה שבאמת, גם אתה חושבת על הלחץ הנפשי, יש, כן.
תשמעי, בסוף הרי אנחנו כל הזמן מדברים עכשיו על אחריות ואחריות ואחריות. אחריות זה להיות מסוגל, להגיד אני אחראי ולכל אחריות יש השלכות. כשאתה לא אחרי רק על עצמך, אז אתה אחרי בתור הורים על משפחה, וכשזה לא רק משפחה, זה על קיבוץ, ואם לא קיבוץ, זה על עם. תחשבי את המעגלים. אני חושבת שאתה צריך להיות מאוד אמיץ כדי להיות מנהיג.
כן. כן. זה נכון. נלך לזה, ואז נדבר עוד על בן גוריון, בכלל על היחסי הורות, מנהיגות, ונראה לי שיש לנו הרבה על מה לדבר. טוב, אז מה שאני בחרתי, זה קצת, זה פסקה במשהו. אז השואה שנתחוללה על עם ישראל בזמן האחרון, בה הוכרעו לטבח מיליונים יהודים באירופה, הוכיחה מחדש בעליל את ההכרח בפתרון בעיית העם היהודי, מחוסר המולדת ועצמאות על ידי חידוש המדינה היהודית בארץ ישראל. אשר תפתח לרווחה את שערי המולדת לכל יהודי ותעניק לעם היהודי מעמד של אומה שוות זכויות בתוך משפחת העמים. יש פה עוד קצת על השואה. שארית הפלטה שניצלה מהטבח הנאצי היום באירופה ויהודי ארצות אחרות לא חדלו להפיל לארץ ישראל על אף כל קושי, מניעה וסכנה, ולא פסקו לתבוע את זכותם לחיי כבוד, חירות ועמל ישרים במולדת עמם. ואני אומרת לעצמי, זה 3 שנים אחרי השואה. 6 מיליון יהודים נרצחו. כאילו... וזה מופיע... כאילו אין פה... אני כאילו חיפשתי משהו שמתייחס לגודל האירוע, זה כאילו רק... זה בדיוק רק חלק מאיזה טיעון משפטי, שכאילו השואה שבה נרצחו הוכיחה מחדש, כאילו...
ומה חסר לך?
העם היהודי קם כאוף החול, לא יודע, משהו שכאילו נותן איזה מקום, לא רק מין תיאור מאוד משפטי. עכשיו יש, תראי, המגילה היא בסוף, היא מאוד מצומצמת ויחסית משפטית, אבל יש רגעים שמשהו, כאילו יש משהו רגשי שיוצא. ופה, אני קראתי את זה כמה פעמים, אז אני חושבת שכן כן החלק של לא חדלו להפיל לארץ ישראל, יש פה משהו שהוא קצת נותן את האנרגיה הזו. סיפרתי לך שבא, בשנה שעברה, אז דיברנו על המגלת העצמאות, שוחחתי עם אסף בייזר, שהוא אחד היוצרים של יהודים באים, והוא אמר ככה, בארץ ישראל קם העם היהודי, והוא אומר, זה כאילו יש שני דמויות למגילה, והוא אומר, בה עוצבה דמותו הרוחנית, ואז הוא ממשיך, לאחר שהוגלה העם מארצו בכוח הזרוע, שמר לאמונים, כאילו, ובכל ארצות פזורה, ולא חדל מתפילה ותקווה לשוב לארצו, לחדש בתוכה את חירותו המדינית, זאת אומרת, יש פה, נגיד פה, יש משהו פיוטי.
אני חושבת על השינוי בדורות, שפעם, תחשבי איך הורים וילדים היו.
נכון.
תעשה ככה כי אמרתי. ובן גוריון אומר לנו, תקשיבו, אל תבלבלו את השכל. תעשו ככה כי אמרתי, ואני יודעת שהוא לקח, זה היה כפול ארבע. האורך הוא קיצר אותה ברבע, נכון. לרבע.
כן.
והוא אמר, תקשיבו, יש לנו זמן, והזמן שלנו מצומצם, כי אנחנו צריכים לפעול.
כן.
אז החיפוש שלך על אם הוא אוהב, ואם הוא כותב נכון. משהו רגשי, ואני יכולה לדמיין גם, אם לכתוב רגש, אז חסרים פה כל מיני דברים. תמיד הייתה שאלה, את יודעת, בסמינריונים, האם מדינת ישראל היהודית קמה בגלל השואה, סליחה שאני אומרת, בזכות השואה, ננה, זאת שאלת השאלות. יש כאן המון המון יהודים שלא באו מארצות השואה, וגם זה כתוב בשתיים וחצי משפטים, כן. על המקומות האחרים שהגיעו אליהם, וכמובן זה ברור שגם מי שכתב, כתב על מה שקרוב לליבו. הם מאוד מאוד ניסו לכתוב את זה אוניברסלי, אבל
הם בסוף
התחושה כתבו. היא כן. שמי שבא מהשואה, או פליטי השואה, ועוד קצת.
תראי, אז תכף אני אתייחס לזה. תראי, הסיפור נגיד של במלחמת העולם השנייה, תרם היישוב העברי בארץ ישראל את מלוא חלקו למאבק האומות השוחרות חירות ושלום נגד כוחות הרשע הנאצי, ובדם חייליו ובמאמצו המלחמתי קנה לו את הזכות להימנות עם עמים מייסדי ברית האומות המאוחדות. העניין הזה של הבריגדה, שהם היו מעט, ואפילו זה די מדהים שהוא מדבר על תרם היישוב העברי בארץ ישראל, בארץ, זה עוד יותר מדהים, כי יהודים לחמו במלחמת העולם השנייה, 1.5 מיליון יהודים לחמו, בברית המועצות, בארצות הברית, כאילו באמת זה היה, ובאנגליה, והיהודים מארצות הברית, הם התנדבו לשרת, וזה היה פי 11 מהשיעור שלהם באוכלוסייה. זאת אומרת, כולם ידעו שהם נלחמים עבור העם שלהם. כן. ופה, תראי, אני מבינה מה את אומרת על הקיצור, אני אומרת דברים אחרים, הוא כן מצאו את זה, ואני מציעה שבעצם הם לא ידעו איך להתייחס לשואה. זה הגיוני.
זה גדול, זה גדול מדי.
גדול, גדול מדי. אירוע, כאילו, מה אתה עושה עם זה? ואני חושבת שלכן, ושוב, לעומת אחרים שיש בהם איזה, כן איזה ניחוח קצת יותר רגשי, בזה זה ממש לא נוכח, וממש הם כאילו, וגם זה מתכתב עם מה שאת אומרת על זה, שבן גוריון הוא מחפש פתרונות, אז הוא מיד אומר, השואה, אז הפתרון היא להקים מדינה, זאת אומרת, הוא מאוד בדוינג.
גם חשבתי על זה שכשקראתי את זה, אמרתי, איפה היום היה אפשר לכתוב נוסח אחד, ובאמת זה עבר חמישה גלגולים.
כן.
עד שיצא הנוסח הסופי, וגם בנוסח הסופי יש כאן רב אחד שלא, שהוציאו את שם השם, אז הוא אמר בעזרת השם, הרב,
איפה זה? כן, שנייה, תמיד למדנו על זה.
כן, בדיוק.
הנה, בעזרת השם, לייב, יהודה לייב.
בכל אופן, גם שם היו ניסיונות שכל אחד יכניס עולם התוכן שלו ועולם הערכים שלו לדבר הזה, ואני שאלתי את עצמי אם היום היו מצליחים להוציא נוסח אחד.
היום לא היו מצליחים. היום לא היו מצליחים.
פחיד.
כן. כן, אבל מה שגילינו שנוסח אחד אנחנו לא מצליחים, אבל אני חושבת שהשבעה באוקטובר והמלחמה וההתגייסות של הציבור, הרתמות של הציבור, הוכיחה שאנחנו אולי יכולים לכתוב את אותו דבר, ואנחנו מסוגלים לעשות ביחד הרבה מאוד, כן, וזה אגב מאוד בן גוריוני, כאילו, צריך לעבוד, בואו לא נדבר יותר מדי. כן. אז מה את אומרת, אני, אחד הדברים שאני רציתי לדבר איתך, זה לשאול מה את אומרת על מערכת היחסים שלנו עם בן גוריון? ואני אגיד על זה כמה מילים, בסדר? אמרת על המזרחים, האם יש מקום למזרחים במגילת העצמאות, אין מקום למזרחים במגילת העצמאות, וגם המערכת יחסים עם החברה הערבית, שזה מאוד יפה, איך שזה כתוב, שאנו קוראים גם בתוך התקפת הדמים הנערכת עלינו זה חודשים, לבני העם הערבי תושבי מדינת ישראל לשמור על השלום וליטול חלקם בבניין המדינה, ליסוד אזרחות מלאה ושווה, וליסוד נציגות מתאימה בכל מוסדותי הזמנים והקבועים. יש בזה, זה שאי רוח.
אני רואה את האשלה שהייתה עדיין...
לא, יכול להיות.
עדיין קיימת.
לא, יכול להיות שזה אשליה, אבל יש פה...
זה כאילו פוליטיקלי קורקט. שלפני 77 שנה עוד היה פה איזה קריאה לשלום, שהיא תמיד, עם ישראל הוא לא עם של מלחמה, הוא עם של שלום. חד משמעית. מה קורה בצד השני, מי שומע את זה, מי אפילו מגחך על זה ומנצל את זה לרעתנו, זה ברור שזה נמצא.
כן.
זאת אומרת, הקריאה לשלום היא כמובן לא נענית.
כן, למרות שאני כן אקח את ה, את יודעת, אגיב, שזה הרבה פעמים אני מוצאת את עצמי בפודקאסט בזה. קודם כל, ערבים אזרחי מדינת ישראל, אני חושבת שאם... אני חושבת שזה פחות חד משמעי, זאת אומרת, זה לא שהקריאה לא נענית, בסוף אנחנו חיים פה כן, במדינה אחת, וזה איכשהו עובד, זה לא הפלסטינים, זה מדובר על מי שכן אזרח מדינת ישראל, ואנו שתים יד שלום, שכנות טובה, זה יש כאלה שנענו, ויש כאלה שלא.
זה אני יכולה לקבל. אני לא, אני ראיתי יותר אלה שלא נענו מאלה שנענו.
לא, אני דברת על המדינות, אני דברת על המדינות, כאילו מצרים, ירדן, כן, לבנון, סוריה, לא.
זה גם ההנהגה והאנשים עצמם, יש הבדלים.
יש כל מיני, כן. לא משנה, רק לשים את זה, אבל אני אומרת, את יודעת, כאילו במגילה הזו, יש כמו שאת אומרת, איפה מדינות ערב, כאילו, סליחה, איפה המזרחים, הם כן נמצאים, לא נמצאים. איפה ערבי ישראל? כן נמצאים, לא נמצאים. איפה השואה? איך מתייחסים?
לא כל כך היה ערבי ישראל אז.
לא, זה, כן. זה, גם בתוך התקפת הדמים, הוא מדבר על ערבי ישראל.
בסדר.
שאגב, הם הצביעו במערכת הבחירות הראשונה. שזה בעיניי, כאילו, כמו שאת אומרת, אנחנו עם שוחר שלום. והיינו מסוגלים שזה, צריך בשביל שזה גדלות נפש ענקית, ללכת למערכת בחירות, וכולם מצביעים. וזה, את יודעת, זה משהו, אין עוד מדינה בעולם שבה לא יצאו למאבק על הצבא, ובמקביל, יש משטר צבאי. זאת אומרת, יש...
זה מה שצריך להיות.
יש כאילו...
לא לתת להשליות לבלבל אותנו.
אבל, ובן גרון היה מסוגל לעשות את זה. Mm-hmm. מצד אחד מצביעים, מצד שהוא אומר, אני לא מוותר על הביטחון, ואני לא מוותר על זה שאנחנו מדינה דמוקרטית, ולכולם יש זכויות. ואני מחזיק את שניהם. ואני עושה בכל אחד מה שצריך, ואני חושב שיש בזה משהו שהוא, זה, ככל שהשנים עוברות, אני חושב שיש לי יותר ויותר הערכה לבן גוריון, ליכולת שלו להחזיק את הבלתי אפשרי, להחזיק באדם את הבלתי אפשרי, ואני חושב שלכן גם היה אפשר להקים מדינה. את יודעת, קיבלנו הצעה של, די אומללה, הצעת החלוקה. בסדר? והיה צריך לומר, כן, ולראות חזון במקביל, זאת אומרת, יש פה איזה...
לגמרי.
והנגב, רץ ליישב את הנגב מהר מהר לפני הדיונים על זה, כי הוא הבין שאין שם יישובים, ואז כאילו להצליח, זה מין משהו שלדעתי מאוד חסר היום.
את יודעת, יש לנו אחיין שהוא הקים חווה ליד היישוב כדר, ממש מאחורי מעלי אדומים.
כן.
ואת רואה בעיניים, מה שבן גוריון עשה, היום זה מפעל מאוד גדול, של איזה 150 חוות, אולי אני טועה, אני לא בדקתי את המספר, אבל מספר עצום שהתפקיד שלו הוא זה. אנחנו צריכים להבין שכשאנחנו מתיישבים, יש יהודים, יש אחיזה באדמה, כי האדמה היא מה שכל כך כל כך מדברת, אבל היא גם בפועל, היא גם השומרת.
זה קו המחרשה.
שזה בעיניי דבר שהוא לא נגמר עד היום.
כן.
לא בעיניי, זה דבר שקורה...
את יודעת, זה מה שהיישובים בעוטף.
היישובים בעוטף, ואם נלך הלאה, זה היישובי גוש קטיף.
נכון, אז אני אומרת, היישובים בעוטף, הם מדברים על זה, שכאילו סתם, את יודעת, אחרי אחרי השבעה באוקטובר, אז שואלים אותם, אתם תחזרו, אתם זה, והם אומרים, כן, קו המחרשה. זאת אומרת, יש בזה משהו מאוד, שהוא מאוד מוטבע בנו, וזה מדהים כי הוא לא היה מוטבע בנו לפני המהפכה הציונית.
שאיזה שנים זה?
לפני 120-130 שנה. אולי, זה היה לגמרי, וכאילו משהו כן השתנה באופן שבו אנחנו רואים את זה. נחזור לבן גוריון. בן גוריון. אז אני ממש אמרנו על המגילה, לי יש איזה משהו שמסתובב לי בראש, וכמנחת הורים אני רוצה לשאול אותך, בסדר? אני מרגישה שבן גוריון הוא האבא הכמעט הפרוידיאני שלנו. בסדר? הוא כאילו האבא שכולנו מתווכחים איתו. מה הוא אמר, מה הוא לא אמר, הוא העדיף את האח הזה, הוא העדיף את האח הזה, הוא עשה לו ככה, הוא עשה לו ככה, זה כאילו, אני חושב שהמדינה שלנו כאילו צריכה להיכנס לאיזה טיפול, כאילו מול בן גוריון, ויחסי, נכון, גם על החרדים, הוא נתן את הפטור, הוא לא נתן את הפטור, מה היה ככה, זה אחד. שתיים, עם הערבים אזרחי ישראל, הוא עשה ככה, הוא עשה ככה, אותו דבר, מזרחים אשכנזים, הוא עשה את קור ההיתוך, מחק זה, וכל קבוצה, כל קבוצה בחברה הישראלית, בציונות הדתית, והלכי, והאצל, וכאילו כל קבוצה, יש לנו איזה דיאלוג לא פתור עם בן גוריון. ואפילו הייתה לי פעם מחשבה, לעשות איזו סדרה כזו, של המדינה בטיפול. ויבואו כל פעם, וכאילו, אבל בסדר, זה פניתי אפילו בית בן גוריון, ואפילו חשב, כן, היה איזה שלב, אני עשיתי כל מיני דברים שלה, אבל לא, לא, את יודעת, לא, לא, לא הגענו לשלב הגמר, גם היו לי דברים אחרים במקביל שעבדתי עליהם, אבל אני חושבת שיש פה משהו במערכת יחסים ההורית של בן גוריון איתנו. וכמנחת הורים, רציתי לשאול אותך, איך את רואה את זה?
את מדברת על בן גוריון, אני חייבת להגיד שבן גוריון, תמיד לא חשבתי עליו כאבא מעולם, חשבתי עליו כמנהיג שהחזיק פה, כמו שאת אומרת, בשתי קצוות, ממש במורכבות מטורפת. אבל אני חושבת על זה שכשיש לך הורים, ואת עסוקה במה הם עשו ולמה הם אמרו, ואיך זה מתגלגל, ומה את רוצה בכלל לעשות בעצמך, ואת הכי רוצה רק לא להיות כמו ההורים שלך, כדי ואת מגלה, שמה שההורים עשו, הוא רץ ב-DNA שלך. והתחושה שרק שאני לא אהיה כמו ההורים, היא בעצם מביאה לנו בדיוק את ההפוך. כי אם אתה, בכלל, אם אתה מתאמץ על משהו יותר מדי, סימן שהוא לא הטבעי שלך.
כן.
אני רואה את זה בהנחיית הורים כל הזמן, שכשאת מתעסקת במה ההורים שלי היו, ואיך הם עשו, ולמה הם אמרו, אז קודם כל את מתעסקת בעבר, שאת כמובן, 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 קודם כל לא יכולה לשנות.
נכון.
ואת המציאות, את לא יכולה לשנות, ואז הנרטיב שאת מספרת לעצמך הוא היה ככה וככה, נכון. וכמה את לוקחת, זאת אומרת, הנרטיב שלנו, האם אנחנו מסתכלים על העבר, או מסתכלים על העתיד. אנחנו בתור אנשים מאמינים, רוצים להאמין שבן גוריון היה סוג של שליח, לטוב ולרע, אני לא נכנסת, אני מודה שאני לא מספיק מעורה באישיות של בן גוריון, אבל אני כן יודעת מה האומץ שלו עשה לנו.
נכון.
ולקחת והסתכל, רגע, אני לא יכולה לשנות את מה שהיה, אני יכולה לדבר עם הקולות של בן גוריון בתוכי. אני לא יכולה לדבר כמובן עם בן גוריון, ולא עם המעשים שלו, ומה ההשלכות של זה היום אלינו, ולאן אני לוקחת את זה. כמו הורים.
נכון.
אם אנחנו מתווכחים, ברוך השם הרבה יש אנשים שההורים שלהם חיים. אם אני רוצה לחנך את ההורים שלי,
זה לא רלוונטי.
נכון, אין לזה סיכוי. אני כן יכולה להסתכל ולהגיד, הוא עשה את הכי טוב שלו. וזה מה שאני רוצה להגיד על בן גוריון. כמו שאני עובדת הרבה בטיפול עם אנשים, להגיד, ההורים שלנו עשו את הכי טוב שלהם.
נכון.
זה כמעט לא חוכמה בדור שלנו, עם כל המשאבים וכל ההבנות והתובנות, וגם מה שקרה אחרי, לדון אותו, אלא רק להגיד, אני יכולה להמשיך אותו או לא, מה שאני מחליטה, אבל אני לא שופטת אותו. ואני גם לא יכולה להשפיע ממקום של שופטת, זה לא המקום שלי לדון אותו, אלא להסתכל ולהגיד, הוא עשה את הכי טוב שלו, אנחנו חיים בשלום עם מה שהוא עשה, הוא בוודאי לא עשה הכל, וזאת האחריות שלנו להמשך. ואני מסתכלת ככה גם על הורים אמיתיים, וגם על מנהיגים, ולנסות לראות מה אנחנו יכולים לקחת מזה, בלי שיפוטיות, ולהגיד, הוא עשה הכי טוב שלו. כשאנחנו אומרים על בן אדם, הוא עשה הכי טוב שלו, אנחנו מיד מפסיקים לשפוט אותו, אלא מסתכלים ואומרים, בזמן הזה הוא היה הכי טוב שלו, זה עשה הכי טוב שלו, מה אני עושה בהמשך.
טוב, זה מבחינתי זה כאילו, זה אפשר לסגור פה. כי אני חושבת את אמרת את זה בצורה מאוד מדויקת. אחד הדברים שמאוד קשים, זה שאנחנו כל הזמן מסתכלים אחורה בכעס על מה שקרה בקום המדינה, ואיך היה ככה ואיך ככה, ואני אגיד שאני, אבא שלי עלה מתוניס, ואמא שלי אמריקאית יקית. זה לא יעזור, את יודעת, הביקורת על בן גוריון, זה דברים שמאוד נוכחים, ובאמת, היו דברים שהוא עשה בסדר, והיו דברים שהוא לא עשה בסדר, אבל באמת, כמו שפתחנו ואמרנו, זה באמת היה בסיטואציה בלתי אפשרית, ובקבלת החלטות, וגם באיזה, הרבה פעמים באיזה מין חוסר תשומת לב, או יכול להיות אפילו שהוא שם לב שדברים לא בסדר קורים, ולא היה אפשר, לא היה זמן, לא היו משאבים, כמו שאת אומרת, ואחת הסיבות שרציתי שנדבר, לא ידעתי שתביא את זה ככה, אבל אני כאילו מרגישה שאחרי השבעה באוקטובר, אנחנו צריכים קצת כאילו להרפות מהכעס העצמי הזה שיש לנו, ולהסתכל ב, כאילו, don't look back in anger, כאילו באמת, גם כאילו בטח על הקמת המדינה, אבל כל מה שזה, וכאילו להיות מסוגלים להסתכל קדימה, לומר מה אנחנו צריכים לעשות כדי לתקן.
את יודעת, כשהגיעו אלינו לשבעה עם התחקיר, מה קרה ביום בפיצוץ לשאולי ולמפה שלו, שי שמרי, זכרונו לברכה, וכל הזמן שאני לא זוכרת באיזה דרגה, דרגה גבוהה, לא נגענו בסקית. והוא הוציא את התחקיר, והראה לנו, וצביקה ואני אמרנו לו, צביקה בעלי, ואני אמרנו לו, אוקיי, הבנו, אין לנו שום תלונה, מי שצריך ללמוד את הדבר הזה, זה לא אנחנו, זה כמובן הצבא כדי לשפר את זה, ואולי גם בכלל לא היה שם בעיה, ואם כן, אז אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר בעניין, ואנחנו לא עסוקים בכלל במה שהיה. אני חושבת שאנחנו הבנו, זה היה מעניין, בלי מילים, הסתכלנו אחד השני ואמרנו, לא, אין כאן איזו החלטה שלאט לאט הבנו שאנחנו לא רוצים, זה לא טוב לנו, אני חושבת שזה לא מוסיף לנו, אבל יותר מזה, זה תנועה בנפש. עכשיו, אני לא אומרת שלא צריך לתחקר, ואני חושבת שזה ממש חשוב, אני רק חושבת שלאנשים שהיד הקשה הזאת נגעה בהם, תמיד יש בחירה ושתי אפשרויות, או הרבה אפשרויות, האפשרות לחפור אחורה היא אפשרות שבעיניי לא מצמיחה אותי קדימה. זאת אומרת, יש לי עכשיו סיפור קשה להתמודד איתו. מה מחיה, מה מחזק, מה מוסיף. אני מודה שבזמן האחרון הבנתי שחדשות לא מוסיף לי. אני ממעיטה כדי מינימום. לא בא לי, לא רוצה את התנועה בנפש הזאת המדכאת, אין לי יותר מדי אנרגיות, עכשיו כעם אנחנו עם חסרי אנרגיות.
חסרי אנרגיות.
אז בואו נשים את האנרגיות שלנו איפה שאנחנו יכולים, ואני כל הזמן אומרת שזאת בחירה, תסתכלי על איריס חיים, תסתכלי על אנשים שאומרים, הסיפור, העובדות, הוא מזעזע. תשמעי, שאין לי בן זה דבר מזעזע. זה קשה ממש. עכשיו אני יכולה להסתכל ולהגיד מה יחיה אותי, את המשפחה שלי, את ההמשך שלי, את המהות שלי, כשאיריס חיים לימדה אותנו שאפילו שהבן שלה נהרג בשוגע, סיפור מזעזע.
סיפור מזעזע.
היא בוחרת לראות את האור שבתוך כל הדבר הזה, היא, לפעמים אני מסתכלת על עצמנו, לפעמים מסתכלת על איריס, לפעמים מסתכלת על אנשים, ואני אומרת, וואלה, אנחנו, האם אנחנו חיים בסרט? האם אנחנו בת יענה? ואני עונה לעצמי לא. זה הדרך שלנו שבחרנו, אני חושבת שהיא מוכיחה את עצמה גם ללכת קדימה. זה, את שואלת אפילו, אני שואלת את עצמי אם אני משוגעת או שזה, אולי, אני רוצה להגיד אפילו משהו מוזר, זה לפעמים מפחיד את הכאב, כי אתה נותן משמעות, שאני מאמינה ששום דבר לא קורה סתם, ולכן אני אומרת, את יודעת, ערב אני מדברת בטקס של יום השואה, ואני הבאתי את פרופסור, הספר של פרופסור אדית אגר הבחירה. היא ניצולת אושוויץ, הייתה רק דנית בת 16, מנגלה, היא הייתה צריכה לרקוד לפניו. והיא מספרת שכשעשו להם קרחת, אז אחותה אומרת לה, How do I look? איך אני נראית? אז היא אומרת לה, או, סוף סוף רואים לך את העיניים. עכשיו, נראה לך שהיא לא ראתה את הקרחת שלה ושל אחותה? ברור שהיא ראתה. אבל היא הבינה את מה שאמא שלה אמרה לה כל הזמן. יכולים לקחת לך את הגוף, לא יכולים לקחת לך את הרוח. ושיש לנו תמיד, אבל תמיד. אנשים אומרים לי, אין ברירה. בטח שיש ברירה. יש ברירה להישאר במיטה. יש ברירה לראות את הרע. היא אמרה כל הזמן, היא עבדה עם לוחמים בארצות הברית. והיא אמרה להם, כן, עברתם דברים מזעזעים. עכשיו בואו נראה מה הנרטיב שלנו לסיפור הזה. מה הנרטיב, מה אנחנו מספרים לעצמנו, כמה אנחנו מצליחים לספר לעצמנו סיפור שיחזיק אותם. וזה לא סיפור, לספר סיפור כמו ילד, אלא לספר סיפור שנותן לנו כוח וחיות לעבור את זה. אחרת, תשמעי, האופציה להישאר במיטה היא תמיד אופציה.
ואתם לא רק לא נשארים במיטה, אלא הולכים להופיע.
אז גם זה לא היה, אני רק רוצה עוד שנייה להגיד דבר אחד, אבא שלי מלבנון, ואימא שלי מארצות הברית, היא בעצם גיורת מארצות הברית.
איך, מה הסיפור הגיור? כאילו, הכירה אותו, ואז?
האמת שאימא שלי באופן מפתיע, תמיד מספרת שהיא הכירה אותו בתקופת, בשנות ה-50, כשהתחיל כל ה... אמא שלי הייתה אישה שמרנית, ולא מצאה את עצמה בעידן של, איך קוראים לזה?
שנות ה-60.
שנות ה-60,
ההיפים
וזה. כן. והיא מצאה ביהדות משהו מאוד reassuring, מאוד מרגיע. כן. וכמו שכתוב בספרים, היא הלכה 3 ימים במקום אורתודוקסי בניו יורק, אמרו לה, כמו שכתוב, אנחנו, את לא כדאי לך, לא צריך 3 ימים, והתגרה.
איזה קטע.
ואז היא התחתנה, ו... אני חושבת ש... ואימא של צביקה היא ניצולת שואה מהונגריה. ואני חושבת ששני הצדדים, לשניהם לכל אחד היה סיבות מה זה טובות לשקוע. והנרטיב של המשפחה הייתה להמשיך ולצמוח, לא להתעלם. אנחנו שמענו סיפורי שואה בכל ארוחת שבת, ועדיין... זה באמת מהקטע של להבין שאנחנו חלק ממשהו יותר גדול, וכשאבא שלי עלה לארץ, הוא היה בין אלה שהבריחו יהודים מסוריה ומלבנון, הוא הגיע לארץ ולא נתנו לו לעבוד בדברים האלה, זה כאילו היה ספרדים לא, אשכנזים לא, והיינו אומרים לו, אבא, די, אין שום אפליה, הכל בסדר, ואבא שלי כתב ספר, הוא פשוט הקדים את עצמו, אנחנו כילדים, לא חשבנו שהוא בכלל, הוא תמיד היה אומר, שר הביטחון לא יכול להיות אשכנזי, הוא חייב להיות ספרדי כדי להבין את המנטליות.
כן.
אני חושבת היום כמה הוא צדק. אז את מסתכלת סביב, ואת אומרת מאיפה אנחנו מופיעים. משני המשפחות שלנו, שתי המשפחות שלנו, הן משפחות מאוד מוזיקליות. ו... בעלי, אבא שלו היה חזן בשוויץ 22 שנה בחגים, ומהצד של אמא שלי, דוד שלי זכה בגרמי, הוא היה מנצח על הסינפונט של ניו זילנד, ובאמת משהו...
גרמי על מה?
על הניצוח. על הניצוח.
וואו.
והמוזיקה היא משהו מאוד 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 חי בשני שתי המשפחות, מצביקה... ככה חזן בימים נוראים, ושאולי מגיל 6, עומד איתו ליד כל התפילה, ושר איתו, שעולה היה לו קול ממש, הוא היה קטן, קול של זמיר, שהיו באים מכל רעננה לשמוע אותו, ואחר כך האחים האחרים הצטרפו, והם היו מקלה, הם היו חוזרים מהצבא, ועומדים עם צביקה.
המנגינות היקיות?
המנגינות אשכנזיות.
של לבנדובסקי, או לא? לא משנה.
נראה לי.
אוקיי.
אל תצבחי אותי, כי אני הייתי צריכה, אני הייתי צריכה להתגייר לחומרה וללכת מספרדים לתפילה לאשכנזים, זה לא פשוט.
כן.
והמוזיקה והזמרה תמיד הייתה אצלנו, הפסנתר אצלנו במרכז הבית, מאז ומעולם תמיד שרים, תמיד זה, ולאט לאט הילדים גדלו, ורועי הפך להיות המוצרט של הבית, וכל פעם שמישהו היה נכנס, יאללה, תפתח פסנתר, וזה היה אך טבעי, אחר כך שאו לי עם הכוכב הבא, שהלך ופרש,
כן.
כי הוא אמר שיש לו שתי חלומות, אחד לשמוע על מדינת ישראל, והשני להיות זמר, והחלום השני צריך לחכות. והוא פרש מהכוכב הבא, ושלושה חודשים אחרי שהוא נפל, פנו אלינו, כי הופענו כבר בעבר. הופענו, אני הייתי חולה בסרטן השד, והסתובבתי כ-500 הופעות עם הבנות, ושרתי ודיברנו, וזה היה שפה.
כן, זה גם כאילו דרך החלמה.
אפשר להגיד, וגם דרך תקשורת, זאת אומרת, איך להעביר מסרים בצורה, ואחרי כך עשינו הופעה על חינוך ילדים, וכל הדבר הזה, כשפנו אלינו, בדחילו ורחימו, אם אנחנו מוכנים לשיר על הבמה, כמה שהיה מאוד קשה רגשית, זה היה המקום הכי טבעי שלנו. וכמובן להשאיר את האור של שאולי על הבמה. אז הבחירה בלצאת בהופעה, שקוראים לה לא פחות ולא יותר, החיים ממשיכים לנגן. זה הדרך שלנו להמשיך לנגן את החיים, ולהמשיך לאפשר לחיים לנגן לנו מנגינה. אנחנו לא יודעים משהו אחר. וזה לא תמיד פשוט. זאת ההתחלה, זאת אומרת, כל פעם מישהו אחר היה יוצא מהבמה, בוכה מנגב את הדמעות וחוזר. יש משהו מאוד מאוד חזק במוזיקה, שהוא מאוד מחבק את הלב. אז דרך המוזיקה אנחנו מצליחים להשאיר את שאולי איתנו, ואת הכוח המשפחתי ביחד.
שזה מדהים.
גם זאת בחירה. את הסיפור, אנחנו היינו שואלים את עצמנו, תגידו, השתגענו, אנחנו עומדים, מתאפרים, מתלבשים, מה לובשים הערב להופעה, עושים חזרות, הנה מפה אני הולכת לחזרות, אנחנו מופיעים כבר 30 הופעות רק מאז, וכל הזמן אנחנו מחזיקים בשתי קצוות, מחזיקים בקצה הכואב והצורב ששאולי לא איתנו, כי שאולי באמת היה הזמיר של המשפחה, ולקחת את זה ולהחזיק את הצד השני שאנחנו רוצים לחזק את עצמנו ולחזק את כל מי ששומע אותנו. אני חושבת שזה הדברים שאנחנו שומעים מסביב, שזה מין רכבת ערים של כאב ושמחה, של לקום ולהגיד, וואו, יש עתיד. ואני מסתכלת על מגילת העצמאות ואני אומרת, התקווה היא לא סתם מילים. תקווה נוצרת מהיכולת של הבן אדם לעלות ולרדת, לעלות ולרדת, כמו גל כזה, כי התקומה היא מייצרת את התקווה, ואנחנו לא יכולים לקום מכלום. אני אגיד רק עוד משפט על הנחיית הורים, שאחד הדברים שאנחנו היום רוצים יותר ויותר, זה להגן על הילדים שלנו ולשמור עליהם, ולא לעשות במקומם, ולא לתת להם להיכשל, ולא לראות דברים קשים, ואני חושבת גם על השואה וגם על השביעי באוקטובר. מה לחשוף אותם? היום זה כבר לא שאלה, נכון? הילד יוצא, אם אני לא אחשוף אותו, אז החבר יראה לו סרט, סרטון. אז תמיד אני אומרת שיש כאן שתי בשורות. בשורה רעה ובשורה טובה. אני לא יכולה להגן על הילד שלי. זאת הבשורה הרעה, כי תמיד יקרו דבר, כי העולם, כי החיים מלאים מאמורות. הבשורה הטובה היא שאני יכולה לתת בו אמון, וזה מה שפתחת ואמרת, לתת בו אמון שבן גוריון מאמין בנו.
כן.
שהוא יכול. שכשאני מסתכלת ואני אומרת, אני אספר לך, ואנחנו נתמודד עם זה ביחד, ואחר כך אתה תלמד להגן על עצמך, זו הבשורה הטובה, אני יכולה להאמין בו מספיק שהחוסן הפנימי שלו, יהיה ככה שאם חס וחלילה יקרה משהו, הוא יעמוד בדבר הזה. וככל שאני יותר אאמין בילד שלי, החוסן שלו יגדל, כי את יודעת, זה מסר תת-קרקעי.
נכון.
אם אני רוצה להעלים, וקצת ליישר, וקצת ליפות אפילו את המציאות, תסתכלי על השואה, תסתכלי על 7 באוקטובר. אם אני רוצה ליפות את המציאות, כמובן, כל אחד ברמת הגיל של הילד, כן, מותאם לגיל. אבל חשוב להבין שהרצון שלנו הוא רצון הכי טבעי שבעולם, אבל הוא לא מיטיב עם הילד. זאת אומרת, הוא לא מגדל דור של נפילים. אנחנו, כשאנחנו מבטרים על המציאות, אנחנו בעצם מחנכים את הילדים שהעולם יסלח לו, יסדר לו. זה לא נכון. אנחנו צריכים להכין את הילדים שלנו לחיים, ולהכין את הילדים שלנו לחיים זה להאמין בהם.
שלי, קודם כל זה מדהים, ואת יודעת, דיברת על להחזיק את השני קצוות, שגם באבל בעצם זה להחזיק גם, לא, אני פתאום לא מצליחה לדייק את זה, את מה שאמרת, אבל דיברת על להחזיק שני קצוות.
גם על הכאב של כן. החוסר של שאולי, וגם על היכולת שלנו כמשפחה להמשיך, לקום איך אמרת, לקום מהמקום.
כאוף החול.
כן, כן. ולהמשיך הלאה, וזה עובר כל הזמן מאמורות.
השניים הזה, להחזיק את השניים.
זה קשה, אבל זאת החלטה.
כן. את יודעת, גם המגילה כל הזמן עושה את זה, היא כל הזמן מחזיקה את השניים, גם, אפילו מה שאמרנו ביחס לערבי ישראל. בסדר? זה כאילו כל הזמן, מחזיקים שניים, מחזיקים גם את הפחד הענק מהמלחמה, ומצד שני, מין המון אופטימיות, גם את המשפטים המסיימים, זה מתוך ביטחון בצור ישראל, איננו חותמים בחתימת ידינו, כאילו, המון אופטימיות, בסדר? ואני חושבת שבכלל היהדות עושה את זה. היהדות תמיד מחזיקה שניים במקביל. אין שום ערך ביהדות, ואני ממש, אנחנו מתעסקים בזה הרבה בפודקאסט הזה, כל זה, באמת, תמיד יש כמה ערכים במקביל. אנחנו מאוד לא שחור לבן, אנחנו מאוד גם וגם, ומצד אחד, אני מחפשת משהו רך, דווקא אני רוצה לקחת איזה דוגמה, ונניח ביחס לנשים, בסדר? מצד אחד יש דברים מאוד מאתגרים, מצד שני, בראשית מיד, את יודעת, בפרק א', מיד זכר נקבה ברא אותם, שגם הגבר גם האישה נבראו בצלם אלוהים, אז זה שוויון, וזה, זאת תמיד, תמיד יש את שניהם, בכל דבר, ואני חושבת שזה, אני לא יודעת אם זה כאילו העצה לחיים, או שזה הכוח של העם שלנו, אני לא בטוחה, אבל יש בזה משהו מאוד, והדבר השני, זה שבתחילת המלחמה, אז אני, טוב, לכולם היה מאוד מאוד קשה, ואני כל הזמן חשבתי על סבא וסבתא שלי, שהם הלכו לעולמם, הייתי מאוד קרובה אליהם, והייתי יוצאת לרוץ בבוקר, ובוכה תוך כדי ריצה. זה קשה לרוץ ולבכות, ורצים מאוד לאט, אולי אפילו לא ממש רצתי, וזה קצת אשליה, אבל...
אז את רואה למה אנחנו מחוברות, אני רצה, וזה קשה לרוץ ולבכות.
זה קשה לרוץ ולבכות.
מכירה.
והייתי אומרת, הוא היה גר בארצות הברית, גרמפה, כאילו, מה אנחנו עושים? אתה יודעת, אחרי 7 באוקטובר, באמת, פחד אלוהים, לא אמנו שזה קורה, אני זוכרת תקופה ארוכה, שהייתי מתעוררת כל בוקר, ואומרת לעצמי, אני לא מאמינה. כל בוקר זה היה כאילו, לא מאמינה שזה מה שקרה, למה? והייתי רצה ושואלת, ומה שעלה לי, זה שהוא אומר, אתם יודעים מה לעשות.
זה בדיוק זה. לזה קוראים אמון.
בדיוק. עכשיו, זה בדיוק כמו שאם היינו בוכים תוך כדי ריצה בשבש, והיינו שואלים את בן גוריון מה לעשות.
תמשיכי לרוץ.
הוא אמרנו, אתם יודעים מה לעשות. ויש בזה משהו מאוד מאוד חזק. וממש בשבעה באוקטובר, יזמתי את ההקמה של העוגן למשפחות המילואים. אנחנו עוזרים היום ל-30,000 משפחות ברחבי הארץ, עם עזרה מתוך הקהילה של בייביסיטינג ודוגו, כל מה שצריך, וממש נהיינו מין, באמת, כאילו, אני לא אפילו איך לקרוא לזה, ארגון ענק ממש, מנהריה עד אילת, ו-20,000 מתנדבים, משהו ממש, ממש אין לי את המילים תמיד להסביר את זה, זה ממש מין, בא לי לומר מעצמה של אהבה, אבל זה לא מעצמה, אבל באמת זה ארגון שמבוסס על אהבה, של ארגון, ואז אני חשבתי, תוך כדי, את יודעת, מה סבא שלי היה אומר וכולי, שאבא של סבא שלי, בגרמניה הוא היה וטרן של מלחמת העולם הראשונה, אז היהודים היו מוגנים. ולכן, כאילו היהודים שהיו וטרנים היו מוגנים, הנאצים לא איזו מיד. ולכן הוא עסק בהצלת יהודים. והיו הרבה יהודים בגרמניה, ולא רק בגרמניה, אבל בגרמניה זה היה הרבה יותר אפשרי, כי לקח זמן, זה לא היה כאילו בבת אחת, שעסקו בהצלת יהודים.
מדהים.
כן, והיו כספים שהגיעו מיהודים במקומות אחרים בעולם, והם היו הולכים לפדות את ה... כאילו בבוקר, הוא היה הולך כל בוקר לגסטאפו, לפדות את היהודים, כן, שעצרו בלילה. זה היה... עכשיו, זה דברים שאנחנו כמעט לא מדברים עליהם, כמעט לא שומעים עליהם, ואותו דבר גם על הלוחמים במלחמת העולם השנייה, מה שדיברנו עליו, היהודים מכל מיני מדינות בעולם, שלחמו בעצם נגד הנאצים, ואני חושבת שהעניין הזה של אנחנו, גם אנחנו יודעים, גם אנחנו יכולים, וגם כשכאילו היה איזה רגע שאמרתי לעצמי, גם סבא רבא שלי, כשהיה לו מאוד מאוד קשה, הוא הלך לעזור לאחרים. וכאילו יש לזה כוח ענק, זה מה שאנחנו עושים בעוגן. ואנשים המתנדבות בעוגן, למשפחות המילואים, מדווחות שהם, המלחמה כלומת חברות שלהם, הם מחזיקות הרבה יותר טוב. הם הרבה פחות שוטות, אלכוהול, כאילו הרבה פחות צריכות לחפש את המפלטים האלה. כי יש משהו בלעזור לאנשים אחרים, שהוא שם מטיב, כאילו
הוא מה שאנחנו קוראים מגדל את החוסן.
מגדל את החוסן.
את יודעת, אני שומעת אותך ואת מדברת על הסוף, ועל מה שבן גוריון אומר לנו, וכשקראתי וקראתי כמה אי הסכמות היו.
מלא.
אז... בסוף הם הצליחו
כן.
לעשות, ובסוף הקימו מדינה, ושואלים אותי איך את אופטימית. אני אופטימית כי אני חושבת שאולי עכשיו זה נראה לנו הכי קיצוני שיש, אבל זה... ההיסטוריה משחזרת את עצמה כל פעם במופעים לא פשוטים, אבל אנחנו עם של גיבורים. ולכן אני אופטימית, לא כי יש סיבה נראית לעין, אלא כי אני יודעת, כמו שאת אומרת, שהלתת והלהיות באחווה כל כך גדולה, אף אחד לא ייקח את זה מאיתנו, ולפעמים נדמה לי שהאחווה והחיבור יגיע מלמטה, לא תמיד מהנהגה, וזה גם דבר שלא אנחנו המצאנו אותו. ולכן אני אופטימית, לכן אני מסתכלת ואני אומרת, וואי, כמו שכאן, איך את אומרת, מתוך ביטחון בצור ישראל,
כן.
ורצו לכתוב קדוש ברוך הוא, וכתבו רק צור ישראל, וזה כאילו מה שהיה הוא שיהיה, ולכן אני אומרת, בואו לא נבעל מזה, אלא נסתכל ונגיד, יש לנו היסטוריה, שאנחנו חייבים לזכור אותה, וחייבים לשים את השואה על השולחן, ולספר אותה, ולהיות
כן.
שם, ולתת, כמו שעוד 10 שנים, או 50 שנה, אני רוצה שגם תשביעי באוקטובר, כמה שזה קשה, ילדים ידעו עליו, וידעו מה קרה מאז, ואיך הרמנו את עצמנו, והתגברנו, ואני לא מדברת על העתיד, אני מדברת על היום. אז אני חושבת שיש סיבה לאופטימיות, ואני לא אומרת אופטימיות זהירה, אני אומרת אופטימיות. יש לנו יכולת הבחירה, יכולת נפלאה, להפוך כל אדם לא להיות קורבן של המציאות שלו. ואנחנו ממש משתדלים, הנה, תראי מה שתינו עושות כאן. אנחנו מנסות להבין את המציאות ולשחזר אותה לצד הטוב.
נכון. תגידי, מה היית אומרת לדמות מתוך איזושהי, תראה, מגילה אין לה דמות בעצם, יש את החותמים בסוף. אבל אם היית, אנחנו, אם היית בוחרת דמות.
אז,
מי הדמות ומה היית, כן.
אז שמתי לב שמשה שפירה,
כן.
הוא אחד הדמויות שמופיעות כאן של חתומות. משה שפירה היה, אמ�, אני מנסה לזכר, אחרי זה, הוא היה גם דמות מאוד מאוד מרכזית, והוא הסבא רבא של אניר שפירא.
נכון.
שירה ומשה שפירא הם חברים קרובים, מתוך האירועים.
כאילו מהשנה.
זה המשפחות שנהיות משפחות בלי לדבר. והייתי רוצה להגיד למשה חיים שפירא, שהמצווה שהגעת לבנך עבדה לא טוב. לפעמים אנחנו שואלים את עצמנו, מה יישאר? מה יישאר אחרי, בהמשך למה שאמרנו על האופטימיות, ומה יהיה? ואיך זה התגלגל, מה שעשינו עכשיו? איך ההופעה הזאת תתרום לחיי הילדים שלי והנכדים שלי? מה יהיה? יש לי נכדה ששואלים אותה איפה שאולי, אז היא אומרת, היא עוד לא בת שנתיים, אז היא עונה בלב. לא מכירה את שאולי, אבל היא יודעת שהוא קיים, והיא בוודאי תשמע עליו הרבה. ואני רוצה להגיד למשה חיים שפירא, שמה שהוא עשה פה, שהוא היה כל כך פעיל, והוא היה ממקימי תנועת המזרחי, והוא היה כל כך אדם מדהים ופעיל, שזה רץ ב-DNA של המשפחה שלו, כשהנין שלו זרק את הרימונים, ושמר על... לפחות ניסה, באמת,
כן, הוא שמר הרבה זמן.
המון זמן.
הם כל הזמן חשבו שתכף הצבא מגיע.
והנר הוא הנין של משה שפירא שחתום על המגילה הזאת. ואני רוצה להגיד לו, תשמע, זה מה שאמרתי, והגעת לבנך, עבד לך. זה זרם לנין שלך, ששמר ולחם חזרה, וניסה בכל כוחו, ולא התייאש, והמשיך את הדבר הזה. ואני חושבת שאני רוצה להוריד בפניו את הכובע, ואם אני לומדת ממנו שאני, זה יהיה בסדר, אנחנו, הדברים האלה עוברים לילדים שלנו ב-DNA.
וואו, מדהים. מדהים. אני הייתי רוצה לומר לאלו ששמעו את המגילה. ואת יודעת, יש הרבה דיונים שגם בן גוריון, וגם בעצם תושבי הארץ, שאחר כך הפכו להיות אזרחים, כי כמה מדינה הפכו להיות אזרחי ישראל, הם לא ידעו שזה יצליח. והייתה חרדה מאוד גדולה שזה לא יצליח. וכמו שאמרת, העניין זה שכאילו לומר להם, כאילו בן גוריון האמין בנו, ואיך אומרים חברים של נטשה, הכי חשוב שכל אחד יאמין בעצמו, כאילו, וגם אנחנו קיים. ואני חושבת שזה מדהים. המדינה הזו מדהימה, וזה לא מובן מאליו בכלל. ובתוך כל החרדה, זה קרה. הייתה חרדה עצומה. יש בספר הביתה, של חנוך ענברי, לא חנוך, סליחה, של אסף ענברי, שהם עומדים חייל וחיילת של הפלמ"ח כזה, מגינים על הקיבוץ, קיבוץ אפיקים, והם יודעים שלמחרת בן גוריון, כאילו זה לפנות בוקר, והם יודעים שתכף בן גוריון הולך להכריז זה, והם דנים בזה. והם אומרים, מה אתם אומרים? מה הסיכויים? והוא אומר, הם כאילו אומרים, גם נצליח לשבוע, נדע שעשינו את מה שהיינו צריכים.
החוכמה היא לעשות, אתה יכול לשבת בבית ולא לעשות, נכון. אז גם לא תיכשל.
נכון.
אבל אני חושבת שעצם הלעשות, שוב, מוסיף עוד קומה.
כן.
בתוך הלב, בתוך החוסן, בתוך העם שלנו, שאנחנו אנשים של עשייה, ולא מבטרים.
לא מבטרים. בואי נקרא את ה... גם את הלפיכך נתכנסנו, בא לך להקריא, וגם את מתוך ביטחון, ונראה לי שזה יהיה...
לפיכך נתכנסנו, אנו חברי מועצת העם, נציגי היישוב העברי והתנועה הציונית. ביום סיום המנדט הבריטי על ארץ ישראל, ובתוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית, ועל יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות, אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל.
מדהים, אה? את שומעת את המחיאות כפיים?
וואו, וואו, אני כמעט בכיתי, זה נורא נורא מרגש. פתאום לקרוא אותה ככה, ולדעת שאנחנו יושבים פה ב-2025,
וזה פה?
ואנחנו 77 שנה, שאנחנו אחרי הדבר הזה, ואנחנו פה.
אנחנו פה.
We're alive and kicking.
נכון, נכון. מדהים. ואז יש את המשפטים האחרונים של מתוך ביטחון בצור ישראל, הננו חותמים בחתימת ידינו לעדות על הכרזה זו במושב מועצת המדינה הזמנית על אדמת המולדת בעיר תל אביב, היום הזה, ערב שבת, ה' אייר תשח, 14 במאי 1948. גם הבחירה, כאילו אדמת המולדת, זה מה שאמרתי קודם, יש רגעים שבהם יש איזה קצת משהו רגשי, זה מאוד יפה, וגם בעיר תל אביב, זה לא בירושלים, והם יודעים שזה לא בירושלים, וזה מאוד, יש ברגעים האלה מצור על ירושלים, ואתה יודעת, זה היה הרגע אחרי שגוש עציון נפל, ואת יודעת, אני אגיד על זה משהו, אמרת לך על סבא וסבתא שלי, שלפני כמה שנים גיליתי שבן דוד של סבתא שלי, הוא נפל בקרב על הגוש. ואני לא ידעתי את זה. ושאלתי אותה, קורא לו ייץ, שאלתי אותה איך לא דיברת על זה. איך... אז היא אמרה לי, רחלי, זו הייתה תקופה שספרנו את החיים.
וואו, אני אוהבת את המשפט הזה.
ותחשבי, הם איבדו המון משפחה בשואה. ואז היו נופלים במלחמה. סבא סבא שלי גרו בארצות הברית, אבל כאילו הבן דוד, והוא היה בן דוד. זה היה ממש... ואני חושבת שהעניין הזה של הספרנו את החיים, זה בדיוק על להסתכל קדימה.
ממש.
עכשיו, צריך לזכור את הנופלים, אבל... והיא גם אמרה לי עוד משפט, טוב, יקית כזו קשוחה, קשורה. היא אמרה לי, דודה ג'ודי ידעה, כאילו דאגה, היא דאגה שיהיה מי שימשיך את זכרו, אבל אנחנו כאילו ממשיכים. ואני חושבת שהעניין הזה של מה שאמרת, שהם חיים בלב, ושאנחנו מסתכלים קדימה, ואתם תלכו להופיע עכשיו, נכון, ביום העצמאות, ו...
בעזרת השם, נמשיך. נבכה ונמשיך.
נבכה ונמשיך, כן. זה כנראה שאין ברירה. טוב, מה תאכלי למדינה? בכל זאת ננסה לסיים באיזה משהו...
אני אאחל למדינה להאמין בזכות הבחירה ולהאמין בעצמנו, ולא ליפול לקלישאות שכולם רוצים, אף אחד לא רוצה את הטוב שלנו, אנחנו צריכים לרצות אותו לעצמנו. כך בזה התחלנו, זו אחריות שלנו.
אחריות שלנו.
אחריות שלנו, ובעזרת השם, נעשה ונצליח. אני כן רואה, אני חושבת שזה גם משהו שהוא, שוב, בחירה עצומה להסתכל ולהגיד, אנחנו חלק במשהו יותר גדול.
נכון.
זה לא עכשיו מה שקורה, זה מה שיקבע. זה כמובן קובע את החיים שלנו, אבל שאנחנו חלק משרשרת, וחלק מעבר, הווה ועתיד, העבר שלנו הוא המחזיק אותנו לגבי העתיד שלנו, חייבים את הכל לקשור ב... אז אני מאחלת שהשרשרת הזאת לא תיפרם, אנחנו עובדים קשה.
כן. אני חושבת שהיא לא תיפרם, אני חושבת שיש סיבה לאופטימיות. אני אגיד שאני אחל לנו, שנאמין בעצמנו כמו שבן גוריון האמין בנו.
ממש, ממש.
נראה לי שזה, אפרופו, כן, מנחת הורים, נכון? אם כל אחד... אם אנחנו נאמין בעצמנו כמו שבן גוריון נאמין בנו, אז אנחנו נהיה, נראה לי שנהיה בסדר. טוב, משהו לסיום.
תודה, תודה על ההזדמנות ותודה על הזכות להגיד שוב ושוב שאמון בילדים שלנו, בעצמנו, זה נקודת החוזק שלנו גם.
ובעם שלנו.
בעם שלנו, בעצמנו.
נכון, בוודאי. טוב, אז רותי קרינגליק, אמא לחמישה, מנחת הורים. מרצה במרכז שפר להנחת הורים ואימא של שאולי, שנפל בסוף דצמבר 23 בצפון רצועה, וממשיך לחיות אותנו בלב, ובמוזיקה. נכון? תודה רבה.
תודה לך.
ושיהיה חג שמח, סיימנו קצת בזה, אבל שיהיה חג עצמאות שמח.
לגמרי, חג עצמאות שמח.
תודה.